שלום לכם וברוכים הבאים לפרק מספר 8 של אנרגיה גרעינית. אני אלון גרעיני, והיום אנחנו נדבר כמובן על הדברים המעניינים שקרו השבוע, ונעשה סיכום למה שקרה בערוץ. אז יש לנו את הרובוט של בוסטון דיינמיקס שנקרא ספוט, שהוא יצא למחירה לכולם. כמובן שיש לנו אייפון 12 שיגיע כנראה ללא מטען וללא אוזניות. חרם מפרסמים על פייסבוק, דליפה של הנוט 20, וטסלה שעברה את שווי השוק של טויוטה והפכה להיות חברת הרכב עם שווי השוק הגבוה ביותר. אז שתהיה לכם אחלה האזנה, ובואו נתחיל. אז כמובן שנתחיל מסיכום הדברים המעניינים שהיו השבוע בערוץ, הדברים שהיו בערוץ. אז ביום שני העליתי סרטון על רילמי, חברה שהגיעה לראשונה לארץ ביבור רשמי של באג. אצלי היה הרילמי 6 פרו, ואני חושב שהוא סך הכל מכשיר מאוד מאוד מעניין. בגדול, רילמי חברה סינית שהמטרה שלה היא להיכנס לשוק הביניים ולייצר שם עוד תחרות ולהביא דברים חדשים. אני חושב שהם עושים את זה בצורה לא רעה בכלל. אז הקטע של הרילמי 6 פרו מבחינתי זה מערכת ההפעלה הנקייה שדומה למערכת ההפעלה של אנדרואיד, עם נגיעות של רילמי, אבל עדיין דומה למערכת ההפעלה נקייה, ומסך עם קצב רענון של 90 הרץ. מעבר לזה, שאר הדברים בו הם די סטנדרט בעולם המכשירי הביניים, שזה לא כזה מרשים, אבל סך הכל זה תמיד טוב שיש עוד אופציה לטלפון סבבה ב-1300 שח. מערכת ההפעלה שם באמת דומה לאנדרואיד, אם נסתכל על התפריטים ואם נסתכל על בכלל על הממשק, על האייקונים, וזה נותן תחושה מאוד מאוד מוכרת ונוחה. דבר אחד שיחזב אותי זה שיש סמארט אסיסטנט שמחלקים משמאל לימין, ולא באמת אפשר לראות את המקום של גוגל, שבו אתה רואה את החיפושים שמתאימים לך אישית, שאני, זה דבר שאני מאוד מאוד אוהב, זה בערך העמוד שאני נמצא בו הכי הרבה, ואני מאוד אוהב שהוא זמין ככה בסווייפ אחד באנדרואיד. אבל מעבר לזה, אני חושב שהם באמת עשו עבודה טובה עם מערכת ההפעלה, שבדרך כלל במכשירי ביניים אין נטייה, בוא נגיד, לא, בדרך כלל בחברות סיניות מלבד וואן פלאס, זה מאוד, מערכות ההפעלה הן מאוד שונות ממה שאנחנו מכירים, הן עמוסות באפליקציות וכל מיני וייב כזה מצועצה, ואני חושב שזה פשוט, בגלל שזה יותר מותאם לקהל סיני, קהל שחי במזרח העולם, כמו שאומרים, ואני חושב שלי אישית זה קצת פחות מתאים, ואני מאוד מאוד אוהב את הרעיון הזה שיש כאן מערכת הפעלה שהיא דומה לנקייה. הדבר השני שמעניין בטלפון הזה זה קצב הרענון של ה-90 הרץ, שאני חושב שזה אחלה מהלך, כי זה נותן לטלפון הרגשה שהוא ממש ממש מהיר. ויש לו אמנם מעבד ביניים טוב, אבל מעבד ביניים ולא מעבד מתקדם כמו שיש לנו במכשירי דגל, סנאפדרגון 720G, ואני חושב שבשילוב שני הדברים האלה ביחד, של המערכת ההפעלה הנקייה והקצב רענון המהיר, הטלפון באמת נותן הרגשה שהוא מהיר, שהוא זריז, שזה משהו שאתה לא מקבל בדרך כלל במכשירי ביניים. אם רק לפני שבועיים בדקתי פה את ה-A51, שהרגשתי שהוא קצת לגי, פה זה מרגיש ממש ההפך, שהמכשיר הוא סופר סופר זריז, וזה ממש נחמד. אז ה-720G הוא סך הכל מעבד די סטנדרטי בשוק הביניים, והוא... האמת שהוא לא רע בכלל, ושוב ביחס למחיר ב-1300 שח, או אפילו אפשר להשיג אותו בטיפה פחות, והוא יריץ כל משחק שתרצו להריץ עליו, שזה תמיד טוב. אני רצתי אספלט, שזה משחק מכוניות, וכמובן PUBG, ואני מתאר עצמי שכל משחק מובייל ירוץ עליו בלי שום בעיה, וזה מעולה, אני חושב שזה אחלה מהלך, וזה בעיקר מדהים לראות איך מכשירי הביניים התקדמו מלפני שנתיים, שלוש, אם ניקח את סדרת ה-J שהייתה מבחינתי בלתי שמישה, אמנם היא הייתה, אנשים אהבו אותה והייתה מאוד זולה, אבל ברמת התפעול זה משהו שלי בתור משתמש פאוור יוזר, זה לא עבד בשום צורה, וזה מדהים לראות שמכשירי הביניים היום הם כל כך טובים. אז באמת מכשיר מעניין, הרילמי 6 פרו, בנוסף לזה רילמי השיקו בארץ את הרילמי 6, הוא טיפה פחות מה-6 פרו, וטלפון נוסף שנקרא X3 סופר זום, שבעצם הוא מכשיר הדגל, שהוא גם מכשיר דגל אבל יותר זול, ולא, האמת שלא נכנסתי יותר מדי לעומק שלו, אבל זה בהחלט תמיד תמיד שמח, אני תמיד שמח לשמוע שיש עוד חברה שמגדילה את התחרות על שוק הביניים, כי זה נותן לנו, אנחנו הצרכנים בסופו של דבר, מרוויחים מזה הכי הרבה. דבר נוסף שהיה השבוע בערוץ הוא סרטון שמועות על האייפון 12, אבל לפני זה אני רק רוצה להגיד לדבר על סרטון שעלה ביום ראשון, שהאמת זה היה כזה חצי מתוכנן, זה לא היה מהלך הכי חלק מבחינתי, אבל יצא ממנו משהו ממש יפה. אז לפני חודש, חודשיים, פתחתי את המועדון חברים לערוץ, ובעצם במועדון הזה היו שתי אופציות. האופציה הראשונה, לקבל את הפודקאסט פעם בשבוע, והאופציה השנייה הייתה בעצם לקבל גישה לסרטון מאחורי הקלעים פעם בחודש. ועשיתי סרטון אחד של מאחורי הקלעים, ואז סגרתי את המועדון, והסרטון הזה היה מאוד חמוד, הראיתי בו איך אני עושה פתיחת קופסה, מעביר את כל התהליך של הכתיבה, הצילום, העריכה, והזמן שזה לוקח לעשות. וחברי המועדון סך הכל מאוד אהבו את הסרטון הזה, ואני די שכחתי ממנו, ולפני כמה זמן ישבתי אצל חברים, יום שבת, יום לפני שפרסמתי אותו, וחבר אמר לי, תשמע, זה אחלה סרטון, ואני לא רואה שום סיבה בעולם שכל הרשומים שלך יראו סרטון כזה של מאחורי הקלעים, כי זה ממש ממש מגניב. אז שמעתי בעצתו, והחלטתי לפתוח את הסרטון הזה ככה ביום ראשון. האמת היא שחשבתי לא חשבתי שזה יתפוס כל כך, כי חשבתי שכבר העליתי אותו, אבל בגלל שזה היה פתוח רק לחברי מועדון, ברגע שפתחתי אותו לכולם, הוא פורסם כמו כל סרטון רגיל, וזה הגיע ל-20,000 צפיות, שמבחינתי סרטון כזה שהוא לא על טכנולוגיה בערוץ, שמגיע להרבה צפיות, זה משהו שהוא מדהים. ומה שעוד יותר היה מדהים, זה התגובות שלכם. באמת, אהבתם אותי כל כך הרבה אהבה וכל כך הרבה תמיכה, וזה היה ממש ממש כיף לראות. מצד אחד, גם לפתוח לכם את הדלת הזאת לתוך העולם שבו תראו כמה אני משקיע בסרטונים האלה בשביל לעשות אותם כמו שהם, וגם לראות שאנשים ממש ממש מעריכים את זה, ויש אנשים שלא ידעו כמה העבודה הזאת בשביל לייצר סרטון ברמה כזאת, וזה היה ממש 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 נחמד וכיף. אז אני לא יודע אם אני אעשה עוד סרטונים כאלה, כי אני חושב לא יודע, אני פחות מתחבר היום לעולם הזה של הוולוגים וכזה, אבל אולי כן עוד יהיו דברים בסגנון, תגידו לי אם זה משהו שמעניין אתכם. אז הסרטון שעשיתי, עוד סרטון שעלה השבוע, זה כמובן סרטון על האייפון 12 שמועות, וכמובן על השמועות העיקריות שהוא מגיע ללא אוזניות וללא מתן, כנראה. אז שמועות על אייפונים בכללי, משהו שהשנה אני מתעסק בו הרבה יותר ממה שהייתי מתעסק בו בעבר, כי אני לא הכי אף על סרטוני שמועות, אני כן אוהב לראות אותם, אני לא הכי אוהב לעשות אותם. דבר ראשון, בגלל שאין לי מקור באפל שנותן לי מידע ואני יכול לצאת עם שמועות מוקדם, הלוואי והיה לי, אבל אני עדיין לא שם. מה שגורם לי פשוט לקחת דיווחים שאני מוצא ברשת ולפרסם אותם, לתרגם אותם, זה משהו שהוא מאוד נפוץ בישראל, לתרגם כתבות. אני גם לא מנסה להגיד שהמצאתי את התכנים האלה, למרות שהרבה אנשים מורים לי אוטומטיק סרטונים של Everything Apple Pro וזה וזה. אני לא מעתיק את הסרטונים, אני לוקח את מה שמעניין אותי מכל מה שכולם עשו, ומייצר מזה משהו שהוא שלי, ובסופו של דבר, זה סוג של תרגום, כי שוב, אתם תראו את זה בכל העיתונים, מעטים מאוד הישראלים שמצליחים להשיג סקופים על מה שקורה בחול, וגם אני לא, אף פעם לא הגדרתי את עצמי ככתב שמחפש סקופים, אני בסופו של דבר אוהב לחלוק ידע, כי אני יודע לצרוך אותו, ואני יודע להפוך אותו לסיפור מעניין ולהגיש אותו. אז השנה יצא שהתעסקתי יותר בשמועות, כי זה פשוט עובד ממש ממש טוב, ואנשים ממש אוהבים את זה, והדוגמה לכך היא שהסרטון שהעליתי אתמול, מהיום שאני מקליט את הפודקאסט הזה, על האייפון 12, קיבל ביום אחד כמעט 40,000 צפיות, שזה משהו שהוא פי 100% יותר טוב ממה שקורה בדרך כלל אצלי בערוץ. זה לא שזה לא מעניין אותי, ואני כן אוהב לעשות את זה, אבל אני הייתי מעדיף לעשות רק סקירות על מכשירים בגדול, אבל אין מה לעשות, אייפונים תמיד מעניינים. אני מגדיר את התופעה הזאת של סרטונים על אייפונים שמצליחים כאייפון בכותרת. אבל שוב, זה לא שאני מזלזל בסרטונים האלה, אני משקיע בהם את אותה רמת השקעה שאני משקיע בכל סרטון שאני מעלה, וזה עובד ממש טוב, אז אין לי באמת בעיה עם זה. אבל אני חושב שגם עניין השמועות הוא דבר שהוא מאוד משתנה. זאת אומרת, השמועות משתנות נורא מהר, ודבר שעשית עליו סרטון עכשיו, עוד חודש יכול להיות לא רלוונטי, ואז יוצא כזה קצת מסחטה של המיץ הזה שנקרא אפל. למרות שזה מה שעושים בכל העיתונות, אם תסתכלו בפורבס או ב-Everything Apple Pro, אנשים שמתבססים על שמועות שמשתנות וכתבות שרצות רק על הדברים האלה, והיום אנחנו יודעים שאפל עושה ככה ומחר היא תעשה ככה, ומייצרים מזה מלא מלא תוכן. אז השנה קרה משהו מאוד מעניין, שדבר ראשון, היו המון המון הדלפות, אני מתאר עצמי בגלל המגיפה, ה-COVID-19, שגרם למידע להיות יותר זמין, אנשים עבדו מהבית ולא מהמשרד, ודברים דלפו ביתר קלות. אני חושב שידענו כמעט הכל על האייפון 12 כבר לפני חודש, או חודשיים, או חודש וחצי, שזה די מטורף, וזה מאוד מאוד מוקדם. אבל מה שקרה אחר כך זה שמה שדלף בשבועיים האחרונים, זה מין דגמים כאלה של, ששולחים אותם ליצרנים של קייסים, בשביל שהם יוכלו להיות מוכנים עם הקייסים שלהם שהאייפון יוצא, כמובן גם בשביל שאפל תוכל למכור אותם בחנויות שלהם. והדגמים שדלפו הראו שהנוטש עדיין מאוד גדול. הנוטש זה בעצם המגרעת, החלק שבו יושבת המצלמה הקדמית של האייפון, ומערך הפייס איי-די, ובגלל שמערך הפייס איי-די מאוד מורכב, אז הוא תופס המון מקום. הנוטש הוצג לנו ב-2016-17, עם האייפון 10, סליחה שאני לא זוכר, ומאז הרבה מאוד חברות הוסיפו את הנוטש, אבל מה שקרה זה שאפל התמידו עם הנוטש, וחברות אחרות בעולם פשוט נפטרו ממנו. אז הטיעון הוא שבאמת קשה לייצר מערך פייס איי-די בלי נוטש כזה גדול במסך, ועד שזה יתפוס פחות מקום, ייקחו עוד כמה שנים. אבל אני באמת ציפיתי לראות מאפל, בסופו של דבר, חברת הטכנולוגיה הגדולה בעולם, שתעשה איזשהו שינוי ותצליח להביא את השינוי הזה של הנוטש, וזה לא קרה באייפון 11, וזה יחזב אותי אז, והקאדים האלה, הקאד זה בעצם קבצי תלת מימד, שמראים שהנוטש נשאר באותו גודל, הם מאוד מאוד מדהיגים, ואם אפל יוציאו גם את האייפון 12 עם כזה נוטש גדול, זה יהיה ממש 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 מבאס. עכשיו, השמועה שג'ון פרוסר הוציא כבר לפני חודש וחצי, היא שהנוטש בעצם יהיה קטן כמעט בחצי ממה שהוא היום, אבל אני לא יודע, הקאדים האלה מאוד 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 מבלבלים, ויכול להיות שזה תרגיל, יכול להיות שאפל עושים את זה רק בשביל לשגע את המדליפים, והנוטש, הגודל של הנוטש לא באמת משנה למי שמייצר קייס, כי הקייס גם ככה לא מסתיר את החלק הזה של הטלפון, הוא כן משנה למי שמייצר מדבקות מסך, אבל לא יודע, אולי במקומות האלה הם מצליחים לייצר פרטיות ברמה יותר גבוהה. אבל אוקיי, אני לא יודע, אנחנו נגלה את זה ממש 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 בקרוב. השמועות הטובות הן שכנראה אפל הצליחו להדביק את הפער שנוצר בגלל ה-COVID-19, ובכל זאת ישיקו את סדרת האייפון 12 בספטמבר, וכנראה שהוא יגיע לחנויות כבר בסוף ספטמבר, שזה חדשות מעולות. כמובן שאני אעשה את כל המאמצים בשביל להשיג את המכשירים האלה כמה שיותר מהר, כמו שעשיתי שנה שעברה. אבל השמועות הכי מעניינות שהיו השבוע בשבועיים האחרונים, זה השמועה הראשונה שהאייפון יגיע כנראה ללא אוזניות, שעם השמועה הזאת אין לי כל כך בעיה, כי אני גם ככה יש לי גם איירפודס, גם אוזניות קשת, אין לי שום סיבה להשתמש באוזניות שנמצאות בקופסה, וגם, אולי אני לא דוגמה, אבל כל בן אדם שקנה בעשר שנים האחרונות טלפונים אייפונים, אז בטוח שיש לו במגירה לפחות זוג אחד אקסטרה של אוזניות של אפל עם חוט כאלה, האירבאדס האלה, אירפודס, ואני פשוט לא אכפת לי לא לקבל כאלה יותר. השמועה שעשתה יותר רעש היא לגבי המטען עצמו, שאפל אומרים שהוא, השמועות אומרות שאפל יביאו את האייפון 12 לא מטען בכלל, שהשמועה הזאת היא קצת מתנגשת עם דליפה של תמונה של מטען חדש של אפל, שתומך בטעינה מהירה יותר של 20 וואט מהמטען הקודם של האייפון 11 פרו, שמגיע עם טעינה של 18 וואט. עכשיו, הטענות אומרות, יש הרבה טענות בעד ונגד המהלך הזה של עם מתן או בלי מתן. דבר ראשון, מה שנאמר הוא זה שהמתן הזה הוא מתן שימחר בחנות ולא יגיע עם האייפון. דבר שני, הטענות אומרות שאפל תמיד עשו מהלכים מוזרים ראשונים, כמו להיפטר משקע האוזניות, לא הכי ראשונים, אבל הביאו את הסטנדרט הזה. לאחר מכן נפרדו גם מהמתאם שמחבר את האוזניות ללייטנינג. וזה מאוד לגיטימי מאפל לעשות כזה, למכור מוצר בלי מתן ולעשות את הדבר הזה ראשונים. אישית אני זוכר שאני קניתי איירפודס פעם ראשונה ופעם שנייה ופעם שלישית ואפל וואץ, אפל וואץ, וואץ. ואפל וואץ, אז קיבלתי אותם ללא מתן וזה יחזב אותי באיזשהו מקום. אני לא יודע אם זה בגלל שאני רגיל לקבל מתן או בגלל שסתם אני צריך עוד מתן, אבל זה די מבאס. עכשיו, טיעון נוסף אומר שזה הגדיר את זה דיטר מדברג' בצורה מעניינת, הוא קרא לזה e-waste, כאילו פסולת דיגיטלית. וזה באמת משהו שקיים היום, אי אפשר להתעלם מזה, כל מוצר מגיע היום עם מלא אביזרים שאתה לא בכך צריך, ויש המון מתנים שהם אפשר להגיד זבל או אוזניות שהם זבל, ובכלל מסביב לכל הדבר הזה, סתם לדוגמה, אני התחלתי לאסוף, החלטתי שהשנה אני לא רוצה לזרוק פלסטיק, לפחות מהסטודיו לפח, והתחלתי לאסוף את כל השקיות שאני מקבל, ויש לי כאן סק ענק מלא בניילונים שפשוט אני לא זורק, כי אני רוצה לראות כמה פסולת אני מייצר. וזה מדהים, אנחנו מייצרים המון המון פסולת, וזה בכלל לא כולל את רוב הדברים שאני זורק, כי עכשיו אני הולך לזרוק איזה ראוטר ישן שלא עובד, שזה חתיכת פלסטיק רצינית. והטענה אומרת שאם אפל יפסיקו למכור או לתת מתנים עם עם הטלפונים, אז יהיה פחות יצור של e-waste כזה, של פסולת דיגיטלית. אני פחות מתחבר לטיעון הזה, כי אני חושב שגם בסופו של דבר אפל ייצרו מתנים וימכרו אותם בנפרד, ואנשים יקנו אותם, כי אנשים צריכים מתנים, ובנוסף, חברות אחרות כמובן יתחילו לייצר יותר מתנים, בגלל שהם יודעים שאנשים עכשיו ילכו לחפש מתנים מהירים, והם לא מקבלים אותם בקופסה, וקשה לי להאמין שבאמת יהיה פחות ייצור. מה שכן נחמד, הטיעון הוא לגבי הגודל של האריזה. בעצם אם מוציאים את המתן ומוציאים את האוזניות, אפשר להקטין את האריזה של האייפון בהרבה, ואז אפשר לשים יותר אייפונים בתוך מכולה, ואז אפשר לשים יותר אייפונים בתוך הובלה, אם זה במטוס או אם זה בסירה. וככה אתה באמת חוסך נגלות והפצות, ואתה יכול, אפל יכולים לחסוך בזה. אני לא יודע כמה זה יקטין את כמות הזיהום שאנחנו שמים באוקיינוסים, אם פחות אוניות יזיזו אייפונים ממקום למקום, יכול להיות שכן. אבל זה בהחלט יהיה מעניין לבדוק, וסביר להניח שאם זה נכון, אז אפל יעופו על זה ויגידו שהם הכי ירוקים שהם יכולים להיות. בסופו של דבר, לא תהיה לי באמת בעיה עם זה, אם המחיר ירד. אם אפל יבוא ויגידו, תשמעו, מתן עולה X, אוזניות עולות Y, הקייס הגדול יותר עלה Z, ואנחנו מורידים לכם מהאייפון את המחיר של X פלוס Y פלוס Z, והאייפון עכשיו במקום לעלות $1,100, יעלה לכם $1,000. אם זה יחסוך לי את $100 האלה, בטח פחות, אני זורם על זה. כי אין לי בעיה, יש לי מספיק מתנים, יש לי מספיק אוזניות, זה לא סוף העולם מבחינתי אם אני לא אקבל מתן. אני לא יודע אם אני דוגמה, אבל אני יכול להגיד לכם שאבא שלי יש לו מגירה מלאה במתנים, כי הוא אף פעם לא רוצה להתעקע בלי מתן, ואני בטוח שיש הרבה מאוד אנשים כאלה. ולקנות היום מתן זה שטויות, אתה קונה באלי אקספרס ארגז מתנים, או שאתה קונה באמזון מתן אחד של אנקר או משהו כזה, והכל טוב. אז זה בהחלט יהיה מהלך מעניין, וזה בעיקר מתאים לאפל לעשות שינויים כאלה גדולים בטלפונים שלהם לפני כולם, ולהכתיב איזה משהו חדש. מעניין אם זה יעבוד או לא, אני ממש סקרן לראות כמה זה יאכזב וכמה זה לא יאכזב. מעבר לזה, יש עוד הרבה מאוד שמועות על האייפון 12, וכולן מרוכזות בסרטון. אני לא חושב שאני ארחיב על זה יותר מדי פה, כי די דיברנו על זה מספיק בסרטון, אז תלכו ותראו את הסרטון הזה, ויאללה, בואו נביא אותו לטרנדינג. יש לו כמעט 40,000 צפיות ביום, זה משהו שלא קורה אצלי בערוץ בדרך כלל, אבל זה מאוד מאוד נחמד, אין ספק. אוקיי, נעבור לנושא הבא שלנו להיום, ואנחנו נדבר על רובוט שנקרא ספוט. עכשיו, סביר להניח ששמעתם עליו, כי הוא לא כל כך חדש, הוא כבר יצא לפני הרבה מאוד זמן, ואני מדבר על הרובוט הצהוב הזה, שנראה כמו כלב, שיש לו 4 רגליים וגוף צר כזה, וזה ממש רובוט של חברת בוסטון דיינמיקס, שהיא אולי חברת הרובוטים המפורסמת בעולם, שהיא עושה עבודה די מטורפת. עכשיו, היו המון סרטונים ברשת כבר על ספוט, זה לא משהו שהוא חדש או משהו כזה, אני ממליץ לכם ללכת לראות את הערוץ של אדם סאבג', שהוא הבחור מטסטד, אם אתם לא מכירים, יש לו אחלה ערוץ יוטיוב, ששם הוא בונה כל מיני דברים ובודק כל מיני דברים, מאוד מאוד מעניין. ואחד הדברים שהוא עשה זה לקחת רובוט ספוט כזה, ולחבר ולבנות לו כרכרה כזאת, כמו של פעם, ונתן לספוט לגרור אותו. וזה סתם כזה קטע ממש מעניין. ספוט מגיע בעצם עם שלט שיש בו מין מסך כזה, נראה כמו סוג של קונסולת משחק גדולה כזאת, מסך גדול שבאמצע יש, שבצדים יש כפתורים, מבוסס על אנדרואיד, שככה אנחנו בעצם מפעילים אותו. ובעצם ספוט הוא רובוט שניתן ממש לעשות איתו המון המון דברים. יש אופציה לתכנת את ה-API שלו ולגרום לו לעשות כל מיני דברים. כמובן שיש לו יחידות עיבוד מיוחדות שהוא מגיע איתם. אפשר להוסיף לו כל מיני מכשירים, כמו מין זרוע כזאת שאפשר לשלוט עליה, או מצלמה קדמית, או חיישן לידר כזה, שזה חיישן רדאר לייזר כזה, מצלמת 360, מצלמת אבטחה שזזה, יחידת עיבוד או גרפית או יחידת עיבוד יותר חזקה, ויש לו כל מיני פיצ'רים ממש ממש מעניינים, שהוא יכול, כמובן יש לו מצלמה מקדימה שלו בשביל לראות לאן הוא הולך, יש לו את היכולת לעלות מדרגות או כל מיני מכשולים, סוללה מתחלפת, יש לו יכולת סחיבה עד 14 קילו, יש לו מנגנון נגד תאונות שהוא ידע לזהות, אם הוא הולך להתעקע במשהו, הוא יעצור או יעקוף את המכשול, הוא קם לבד אחרי שהוא נופל, הוא עמיד בפני גשם, ובאמת זה רובוט מדהים, 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 טכנולוגיה פשוט מטורפת. כל הסיוטים שלנו, או כל הסרטים שהיינו רואים פעם על רובוטים, הדבר הזה ממחיש שהם יכולים להיות אמיתיים. עכשיו, למה אני מדבר על זה? כי ממש לפני שבועיים, אם אני לא טועה, ודחיתי את הסיפור הזה כל הזמן, בוסטון דיינמיקס הוציאו למחירה את ספוט לכל מי שרוצה, ובאתר שלהם עכשיו אתם יכולים להיכנס, ובמחיר של $74,500 אפשר לקנות רובוט ספוט, ואז להוסיף לו במחירים של בין 3,000 לאזור ה-40,000 שקל את כל האביזרים שדיברנו עליהם עכשיו. וזה בעיניי די מטורף. אז כמובן שהערוץ טכנולוגיה, אני כבר לא יודע מה להגיד עליהם, עשו על זה סרטון, Unbox Therapy הזמינו רובוט כזה, אני לא יודע אם בתשלום או שהם קיבלו בחינם, אבל הם הזמינו את הרובוט הזה אליהם לחנות, והם עושים סרטון שהוא לא הסרטון הכי טוב שראיתי על הרובוט הזה, בוא נגיד כך, אני לא כל כך מתחבר כבר לסגנון שלהם, זה נראה כאילו מחפשים איזה דרך להיות מעניינים, ובסוף יוצא שהם קצת מוזרים, אני לא יודע למה נכנסתי לביקורת על Unbox Therapy עכשיו, אבל הם כן בהחלט הביאו את הרובוט הזה, וזה רק אומר שכל בן אדם יכול לקנות היום רובוט כזה. כל מי שיש לו ממון מספיק גדול יכול לקנות לעצמו רובוט די מטורף, שיכול לעשות המון 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 דברים. עכשיו, על הגב של ספוט יש בעצם מין מחבר אוניברסלי כזה, שלפי דעתי הוא נקרא מחבר T, שבעצם כל חנות כלי בניין אתם יכולים לקנות אותו, ולחבר אל הגב שלו כל מה שאתם רוצים. בגדול זה נשמע כאילו זה ממש מגניב, אבל לפני כמה חודשים שהרובוט רק יצא, וכזה גם היו קצת סימני שאלה לגבי, יאי, רגע, מה זה הרובוט הזה שכל אחד יכול לקנות? אז בוסטון דיינמיק אמרו שהם לא ימכרו אותו לאנשים שיש להם כוונות רעות. שזו הצהרה קצת מוזרה, אבל אתם יכולים לדמיין, כל יצרן נשק יכול לקחת את הדבר הזה, לשים לו על הגב איזשהו תותח, איזשהו רובה שהוא פחות מ... 14 קילו, ואופה, יש לך רובוט שמסתובב עם נשק על הגב, שזה דבר סופר מלחיץ. כמובן שאתה גם יכול לתכנת אותו לעשות כל מיני דברים. וזהו, והיום באמת כל אחד יכול לעשות את זה. כל בן אדם שיש לו מספיק כסף יכול לקנות רובוט כזה, או כמה רובוטים כאלה, ולא יודע מה, לשים את זה בתור כלב שמירה בחצר, כשעל הגב שלו שמים לו איזה טייזר, או איזה נשק, או חס וחלילה משהו כזה. וזה די מלחיץ אותי. אני אגיד לכם את האמת, העובדה שכל אחד יכול לקנות כזה רובוט עכשיו, היא די מלחיצה. עכשיו, השימושים הפרקטיים של זה יכולים להיות מעולים, כי לכל מה שקשור לביקורת ובעבודה ותעשייה, מפעלים, דברים כאלה, לגמרי אפשר לעשות אחלה שימוש ברובוט הזה, וזה יכול להיות דבר שממש יקדם את התעשייה, וגם יכול להציל חיי אדם ולחסוך המון זמן וכסף, שזה מדהים. אבל אני חושב שאנחנו נכנסים לעידן שבו הרובוטים באמת משנים צורה והופכים להיות משהו אחר, ועוד כמה שנים ברגע ש-AI תהיה עוד יותר משוכללת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לאן אנחנו הולכים עם הדבר הזה ומה הולך לקרות. כמובן שאני משאיר לכם בתיאור סרטון כזה נחמד מהאתר של בוסטון דיינמיק על מה הספוט יכול לעשות, ואני מאוד מאוד ממליץ לכם ללכת לראות את זה, זה באמת דבר מדהים. אפשר לראות גם את הסרטון של Unbox Therapy, למרות שאני אישית לא למדתי ממנו יותר מדי, אבל אם אתם כן רוצים ללמוד יותר, תלכו לראות את הערוץ של אדם סאביג', ועכשיו שכל אחד יכול לקנות, לכו תדעו, כנראה שזה יהיה בכל, אולי זה יהיה בכל ערוץ יוטיוב. אוקיי, הנושא הבא שלנו, רק בקצרה אני רוצה לציין שמייקרוסופט סגרו את כל החנויות הפיזיות שלהם בעולם, שזה די מטורף. אני יכול להבין למה, כי אני יצא לי להיות די הרבה בארצות הברית בשנים האחרונות, וראיתי, בכל מול שהלכתי אליו, ראיתי חנות של מייקרוסופט, אף פעם לא נכנסתי. לא יודע למה, משהו במייקרוסופט הרגיש לי תמיד כזה שהוא יותר כמו וורד ואקסל ואז'ור, וזה בכלל לא הרגיש לי כמו משהו שאני רוצה לבקר בחנות. זה לא שלמייקרוסופט אין מוצרים, כי יש להם אחלה מוצרים, אם זה הסרפס פרו, ואם זה הסרפיס, האוזניות של הסרפיס, וכל מיני אביזרים כאלה נורא נורא נחמדים. אבל לא יודע, משהו במייקרוסופט הפעם לא עורר אצלי איזשהו, לא יודע מה, רצון כזה ללכת לחנות ולראות את המוצרים האלה בעיניים. וכנראה שאם זה לא עניין בן אדם כמוני, שהוא מתעניין בטכנולוגיה, אני יכול להגיד סך הכל, כנראה שזה לא עניין הרבה מאוד אנשים, ומייקרוסופט החליטו לסגור. יכול להיות שיש לזה גם שיקולים שקשורים ל... COVID-19, ולעובדה שעכשיו אין להם שום סיבה להחזיק חנויות במיליוני דולרים בכל העולם, בשביל, אתם יודעים, בסופו של דבר את רוב הכסף שלהם עושים בענן וברשת, אז איזה סיבה בעולם יש להם להחזיק חנות פתוחה? אני לא יודע מה זה אומר על המצב של מייקרוסופט, אבל יכול להיות שאתם יודעים, ברמה הכלכלית זה מהלך חכם, ברמה השיווקית, יכול להיות שגם, אנשים כבר לא מסתובבים אפילו בקניונים היום, כי אי אפשר. אז אתמול, שלשום בלילה, ישבתי לי לתומי בערב מול הטוויטר, ופתאום אני רואה תמונה ממש 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 טובה של הנוט 20, ואני מסתכל עליה ואני אומר עצמי, וואו, זה נראה ממש טוב, זה רינדור, ואז אני קורא את הכותרת, ואני רואה, אני ראיתי במקרה פוסט של בן גסקין, אם אתם מכירים אותו, בחור שמייצר הרבה דליפות, רינדורים של כל מיני מוצרים, ואז אני רואה שכתוב שסמסונג, אתר של סמסונג ברוסיה, פרסם את התמונה של הנוט 20 בצבע ברונזה כזה, והאמת שהוא נראה מעולה, ממש ממש אהבתי עליו, ואם אתם רוצים לראות, אז אתם מוזמנים לחפש אלון גריני באינסטגרם, העליתי את התמונה באינסטגרם שלי, ואני חייב להגיד שהוא נראה מעולה. כמובן עדיין אנחנו רואים שהוא, יש לו את הסגנון היותר ריבועי של הנוט, מאשר העיגולי של סדרת ה-S10. מערך הצילום, הוא נראה שונה ודומה למה שקורה ב-S20 אולטרה. דבר ראשון, רואים שהוא מאוד 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 בולט, כמו המערך של ה-S20 אולטרה, אבל אני בעיקר מקווה שהם סידרו את הזכוכית והיא לא תישבר ושהם דאגו לזה. ללא ספק, אבל משהו בעיצוב של המצלמות נראה לי כאן יותר טוב. אני לא יודע אם זה העיגולים האלה או משהו, זה בהחלט נראה ממש ממש טוב, אבל שוב, דומה ל-S20 אולטרה. אז זה בעיקר מבחינתי קטע שדבר כזה דולף מאתר של סמסונג. יכול להיות, אגב, יצא דליפה ממש ממש דומה לזה כבר לפני כמה שבועות, ודליפה מאוד מאוד מדויקת. ככה שיכול להיות שסמסונג אמרו, אוקיי, כולם מדברים על אייפונים בלי מתן, בואו נדליף את התמונה הזאת בשביל שידברו עליה קצת, שאנשים יעברו לדבר על הנוט. בסופו של דבר זה גם מתחבר למה שדיברתי קודם, היום שמועות זה כבר סוג של אסטרטגיה שיווקית, זה לא הכל דולף לבד, לא הכל קורה בטעות, ובסופו של דבר ליצרנים תמיד יש אינטרס שידברו על המוצר שלהם, גם אם הם כביכול שומרים אותו בסוד, למרות שהיום זה כבר על גבול הבלתי אפשרי, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה יצא מוצר ואמרת, וואו, אני לא מאמין שזה מה שקרה כאן. אנחנו יודעים הכל כבר לפני. וזהו, אגב, אני גם חושב את אותו דבר לגבי אפל. אני די בטוח שיש להם אינטרס להוציא הדלפות, ושהם אחראים על הדלפות מסוימות, ושזה לא הכל קורה כזה באפלה בפל, קרה כאן משהו שבטעות דלף, משהו כזה, ואני ממש לא אתפלא אם זה חלק מהמהלך השיווקי היום של החברות, שהן יודעות בדיוק מה הן עושות, והן לא עושות שום דבר סתם. אז מה שכן, זה בהחלט... מה שכן, אני ממש אוהב את הצבע. הצבע ברונזה הזה שדלף נראה מהמם בעיניי. הוא קצת קרוב לוורוד, אבל אני מקווה שבחיים האמיתיים הוא יראה קצת יותר חלודה כזה ברונזה, שזה ממש ממש מגניב. וזהו, כנראה, יכול להיות שזה זמן טוב לעשות סרטון שמועות לנוט 20, וכאן אני אעבוד על זה אולי לשבוע הבא, זה יהיה נחמד. אז זהו, אז הדלפה ממש ממש מגניבה וכיפית ככה שנתנה עוד משהו נחמד שאפשר לדבר עליו. ואגב, זה בדיוק אחד הדברים שבגללו אנשים כמוני חייבים להיות באינטרנט כל הזמן. אם אני לא הייתי שם לב להדלפה הזאת ולא הייתי מפרסם את זה, אז לא הייתי יכול להעלות את הפוסט הזה לאינסטגרם בזמן, וזה פשוט מדהים כמה צריך להיות עם האצבע על הדופק בתחום הזה, זה די מטורף. אוקיי, הנושא הבא שלנו הוא החרם הפרסומי על פייסבוק. אם לא שמעתם, אז הרבה מאוד מפרסמים החליטו שהם פותחים בחרם, מפסיקים לפרסם בפייסבוק. המון 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 מפרסמים, והרשימה היא די מטורפת. יש אתר שבו מופיעה כל הרשימה, אני אצרף אותו פה למטה, אבל אתם, חברות כמו North Face, Levi's, Ben & Jerry's, Honda, Mozilla, Patagonia, Verizon, Adidas, Ford, SodaStream, ועוד המון 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 חברות, נמאס להם מדרך פעולה של פייסבוק. בעצם מה שקרה זה שפייסבוק לא נותנים יד באיזושהי צורה לאנשים שרוצים לקדם, הגדרה לזה באנגלית נקראת hate speech, דיבורי שנאה. ובעצם אנחנו נמצאים היום בתקופה מאוד מאוד בעייתית. המידע היום שזורם לכולנו בכמויות מטורפות, הוא לא תמיד מידע מדויק, לא תמיד מידע אמין, ומאוד מאוד קשה לברור האם המידע שאנחנו מקבלים הוא מדויק או לא מדויק. בעצם מה שהניע את כל המהלך הזה, זה משהו שדיברנו עליו בפודקאסט, לפני כמה פודקאסטים, וזה בעצם היה העובדה שטוויטר התחילו לסמן ציוצים של טראמפ, ברגע שהוא אומר עובדות לא נכונות, או ברגע שהוא אומר דברים שהם לא נכונים, ובעצם עשו לו fact-checking, שזה בדיקת עובדות, וכתבו למטה, הציוץ הזה הוא לא מדויק, ואם אתם רוצים לקרוא את העובדה, אז תלחצו פה. הדבר הזה הטריף את טראמפ, ומה שהוא עשה זה הוא הוציא צו שמנסה לבטל את סעיף 230, שבעצם זה סעיף שנכתב מתישהו בשנות ה-90, שהדעות עליו הן חלוקות. בעצם הסעיף הזה אומר שלחברות אינטרנט אין בעצם אחריות על מה שאנשים מעלים לשם. זאת אומרת שאם מישהו עכשיו העלה סרטון פוגעני לפייסבוק, לאינסטגרם, ליוטיוב, אז לאינסטגרם ויוטיוב אין אחריות על הדבר הזה. זאת אומרת, הם כן צריכים להוריד אותו באיזשהו שלב, אבל הם לא חייבים ואי אפשר לתבוע אותם על זה. וברגע שטראמפ אומר, אוקיי, אם אתם רוצים לקחת אחריות על מה שנאמר, אז אתם צריכים לקחת אחריות על הכל. ופה עולה נקודה מאוד מאוד בעייתית, כי אוקיי, טראמפ הוא פוליטיקאי וברור שיש לו אינטרסים ואני לא רוצה להיכנס לכל הפן הפוליטי, אבל כן יש בעיה שהיום אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף יכולים לקדם דברים שמעוררים שנאה ומפיצים שנאה ומפיצים אלימות, וזה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי, ואם לא תהיה איזושהי מודרציה על הסיפור הזה, אז אנשים, אז זה פשוט יוצר סיטואציה מאוד מאוד בעייתית ומאוד מאוד קשה. היום אנחנו רואים הרבה מאוד תוכן, שוב אמרתי את זה קודם, אנחנו לא יודעים מה אמיתי ומה לא, ואם נשיא ארצות הברית כותב משהו, אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, הוא נשיא ארצות הברית, יכול להיות שהוא צודק. אבל הגישה של טראמפ היא הפוכה, הוא אומר, אני מצייץ משהו, אני עשיתי לזה ריטוויט, אתם תבדקו אם זה אמיתי או לא, מה אתם רוצים ממני? אני רק שיתפתי את זה. וזו גישה מאוד מאוד מעניינת, וזה מעלה הרבה דיונים מאוד מאוד חשובים לגבי מה המקום של הרשתות חברתיות בעולם הזה, כשהיום החברות האלה הן כבר גדולות מכל המדינות בעולם, ושיש לך מעל 2 מיליארד משתמשים בפייסבוק, זה בעצם סוג של מדינה, והמדינה הזאת היא, כשבה אתה יכול לקדם דברים שהם בעייתיים, זה בעייתי. אז מה שקרה בסופו של דבר זה שלמפרסמים נמאס שהם שמים פרסומת בפייסבוק, והיא יכולה להופיע לצד איזשהו נאום שנאה כזה. וארגונים כאלה אומרים, אני לא רוצה את זה. וזה משהו שקורה הרבה, זה קרה גם ביוטיוב, בעיקר סביב כל מה שקרה עם PewDiePie בזמנו, ועם כל ה-Wall Street Journal, ובעצם קראו לזה Adpocalypse בזמנו ביוטיוב, ויוטיוב עשו שינויים מאוד מאוד מהירים וטיפלו בדברים האלה. ודיון שעולה כאן זה כמה אינטרס יש לפייסבוק או יוטיוב או טוויטר, אשכרה למצוא את הנושאים הבעייתיים האלה ולטפל בהם באיזושהי צורה, כי כרגע אין להם אינטרס, כי הכל עובד, יש כסף, והם לא מחויבים. החוק האמריקאי אומר שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, וזה לא באחריותם. עכשיו אני חושב שצריך למצוא איזשהו איזון בין לבין, כי החברות האלה בסופו של דבר, הן היום נותנות במה, ויש כן איזשהו מקום חשוב לחופש הביטוי, אבל מצד שני, באמת, העניין של המידע הלא מדויק שרץ ברשת, ואנשים שמסיקים מסקנות ואז עושים פעולות סביב מידע לא מדויק, זה מטורף. אם ניקח לדוגמה את מה שקרה עם ה-5G בחודשיים האחרונים, סתם דוגמה, עכשיו אני אפילו לא נכנס לזה אם זה נכון או לא נכון, אבל בן אדם שומע באינטרנט באיזושהי קבוצה איזוטרית שאנחנו כולם בבית בשביל שטכנאים יוכלו, חברות יוכלו ללכת להתקין אנטנות של 5G בכל מקום, שזה אחד הטיעונים הכי מטומטם שמעתי anyway, כי טכנאים יכולים להתקין אנטנות גם שכולנו בחוץ ובעבודה, אף פעם לא הייתה להם בעיה, הם עושים את זה כבר 20 שנה. ואז אנשים שומעים, רגע, אנחנו שמים אותנו בבית בשביל שהם יוכלו ללכת להתקין אנטנות, אז הם יוצאים מהבית ומחפשים טכנאים שמתקינים אנטנות ומתחילים להציק להם, לצלם אותם, להטריד אותם. עכשיו, דבר ראשון, הטכנאי הזה שמתקין אנטנה, הוא עושה את העבודה שלו. הוא לא איזה דירקטור בשום חברה שיש לה איזה אינטרס להתקין. הוא טכנאי. הוא אומרים לו, אתה היום לוקח את האנטנה הזאת ואתה מתקין אותה בכתובת הזאת ושיהיה לך בהצלחה. אז כמובן שאין לו שום קשר לטכנולוגיה ואם זה בסדר או לא בסדר. עכשיו, העניין של ההפצה של המידע שהוא לא בסדר זה עוד משהו, כי אנחנו, יש אנשים עם הרבה מאוד אינטרסים שהם רוצים להפיל ולדפוק ולהרוס ולפגוע, והאינטרנט נותן להם את הכלים לעשות את זה. ועד שחברות כמו יוטיוב, פייסבוק, טוויטר לא יעשו איזשהו מהלך וישנו את הגישה הזאת ויגרמו לנו, לא יודע אם לנו, אבל יגרמו לאנשים לדבר בצורה יותר אחראית ברשת, אני חושב שזה בלתי נמנע. אני לא חושב שזה יכול להמשיך ככה, כי ככל שהזמן עובר, הדברים מקצינים והתכנים נהיים יותר קשים, ואתם יודעים, היום נשיא ארצות הברית מרשה לעצמו לציית דברים שהם לא נכונים, כי זה מקדם את האג'נדה שלו, זה משהו שהוא די מטורף בעיניי. אז כן, צריכה להיות אחריות, וגם צריכה להיות אחריות מצדנו. זאת אומרת, אם אנחנו היום משתפים כתבה, או איזושהי עושים ריטוויט למשהו, אולי עדיף שנקרא את הכתבה ונבין מה היא אומרת, ונבין מה אנחנו משתפים, ולא סתם לשתף משהו שהכותרת עושה לנו את ההרגשה. ואני אומר את זה בתור אחד שבעיקר הרבה פעמים קורא כותרות ולא כתבות, כי תשמעו, זה בעיה. בנוסף לזה, כל אחד היום יכול לקחת מיקרופון ולעשות פודקאסט ולהעלות אותו ליוטיוב ולהעלות סרטון ולצלם בטלפון, להעלות אותו לאינסטגרם. אני משתמש בטכנולוגיה הזאת בכל הכוח, למרות שאני משתמש במידע שהוא לא כזה שעורייתי, ובסופו של דבר אני עושה את כל המאמצים לבדוק את המידע שאני משתף עד הסוף, והוא לא כזה, אתם יודעים, שנוי במחלוקת. אבל אנשים ממש אין להם בעיה להשתמש במידע בעייתי, וצריך לעשות עם זה משהו. אז החרם צרכנים הזה בעיניי הוא משהו מאוד מאוד טוב שקורה, כי בסופו של דבר אתה לא תגרום לפייסבוק לשנות שום דבר אם לא תפגע להם בכיס, זה הדבר היחידי שמעניין אותם, וכן, אני חושב שרגולציה צריכה להיות באיזושהי צורה ואיזשהו איזון, כי אני חושב ששוב, הרשתות האלה יודעות עלינו כל כך הרבה דברים, החברות האלה הן כל כך גדולות, יש להם כל כך הרבה מידע וכל כך הרבה כוח, והם יכולים לעשות הרבה מאוד דברים שאין להם אינטרס לעשות והם צריכים לטפל בהם. וכן, אני חושב שזה, אני מקווה שזה ייתן דחיפה למקום הנכון. מצד שני, צוקרברג אמר באופן די מפתיע זה ש, וגם די נכון, שמפרסמים יכולים לעשות חרם קצר על פייסבוק, אבל הם לא באמת יכולים לעשות חרם ארוך. עדיין הם צריכים את הפלטפורמה הזאת בשביל לעשות כסף. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לכל המפרסמים. הדבר היחידי שאני יכול לקוות זה שהמפרסמים האלה ייקחו את התקציבים שלהם ויעבירו אותם ליוטיוב, וככה ה-ad revenue שלי יעלה, ואולי אני ארוויח קצת יותר כסף. אנחנו צריכים בהחלט יותר פרסומות ביוטיוב. אוקיי, והנושא האחרון שלנו להיום הוא על טסלה. מה שקורה עם טסלה בשנים האחרונות זה מטורף לגמרי, 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 ובעצם אתמול שלשום, אתמול, כן, אתמול, מיום שאני מקליט את הפודקאסט הזה, הם דיווחו על בראשון ביוני על מסירה של מעל 90,000 רכבים, שזה בעצם אומר שהם הצליחו לצמצם את כל הפער של ה-COVID-19 בזמן שהמפעל שלהם היה סגור. ואף אחד לא ציפה מהם לעמוד אשכרה בכמות מסירות של המכוניות, שזה די הדהים את כל העולם, ואז מה שקרה זה שהמניה של טסלה קפצה ב-10% מאזור $1,070 ל-$1,200 ומשהו דולר, שזה מטורף לגמרי. ובכלל, אם ניקח את זה עוד צעד אחורה, טסלה הייתה בחודשים האחרונים, המניה שלה עלתה במאות אחוזים, שזה די מטורף מה שקורה שם, ובנוסף לזה, יחד עם הדיווח על כך שכמות המובטלים בארצות הברית ירדה, ובעצם מוסיפו כמעט 5 מיליון עבודות חדשות בחודש האחרון, למרות המצב, עוד משהו שנתן לטסלה בוסט מאוד מאוד רציני, והם הגיעו באמת לשווי שוק הכי גבוה בעולם הרכב, עקפו את טויוטה, והיום הם חברת הרכב הכי, ששווה הכי הרבה כסף בעולם, שזה משהו שהוא מטורף לגמרי. השווי של טסלה, נכון להיום, הוא 224.18 מיליארד דולר, שזה פשוט מטורף לגמרי לחברה שעדיין לא באמת מראה רווחים. ואם אתם תסתכלו על הגרף של טסלה בחצי שנה האחרונה, זה פשוט מטורף. אם באזור מרץ המחיר שלהם היה $360 למניה, היום אנחנו מדברים על משהו ש 1,210 כמעט, שזה מטורף, 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 מטורף. דבר ראשון, בתור בן אדם שהיה לו מניה של טסלה באזור $420, אני די מתבאס על זה שלא שמרתי אותם, כי הייתי יכול להיות עם הרבה יותר כסף עכשיו, או עם כסף עכשיו, ושזה היה די מטורף, ואני אישית פחדתי, ולא האמנתי שהם באמת הצליחו לעמוד ביעדים האלה שהם שמו לעצמם, וכן, הפסדתי, כאילו הייתי יכול להרוויח יותר כסף, וזה די מצחיק כי אילון מאסק אתמול בערב כזה, כרגיל, עלה לטוויטר ועשה קצת טרולינג כזה, על אנשים שמוכרים, יש ביטוי כזה שנקרא במניות שורטס, שבעצם מוכרים מניות מהר ורוצים לעשות כסף, זאת אומרת זה עלה, אתה מוכר, זה יורד, אתה קונה, וככה אתה עושה הרבה מאוד כסף, ובעצם מי שקנה מניות של טסלה, אתם יודעים, אפילו לא באזור ה-400 דולר, מספיק שקנית באזור ה-1000 דולר, או באזור ה-900, או באזור ה-700, כל מה שזה היה בתקופת ה-COVID-19, היית בהחלט יכול לעשות הרבה מאוד כסף, וזה די מטורף, וזה מצחיק שהמנכ״ל של החברת רכב הכי, או עם השווי הכי גדול בעולם, עושה טרולינג לאנשים באינטרנט, על זה שכדאי להם להחזיק את המניה שלו יותר זמן. הרבה מאוד אנליסטים אומרים ש... טסלה עוד יגיעו למחירים של 2,000 דולר, ויש כאלה שאומרים 6,000 דולר, וסכומים מטורפים כאלה. ושוב, זה די מדהים בחברה שעדיין לא באמת מראה רווחים בסוף השנה, כי אם הכל עובד על פוטנציאל, אנשים מאוד 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 מאמינים בפוטנציאל. אישית, אני גם מאמין בפוטנציאל, אני חושב שיש להם יכולות מדהימות. מה שהם עושים לעולם הרכב זה משהו שהוא מטורף לגמרי. אין חברות רכב חדשות כמעט בעולם, בטח שלא מגיעות לסדר גודל הזה, אבל עולם הרכב הוא שוק מאוד 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 ישן. חברות כמו BMW, מרצדס, וחברות אמריקאיות, חברות פורד, חברות שקיימות כמעט 100 שנה, וחברה שקמה ב-2010 באה ועושה סווייפ כזה, ומשתלטת על כל עולם הרכב. וזהו, אני ממש מקווה שבמהרה הם יגיעו לארץ, ואני מקווה עוד יותר במהרה שיהיה לי כסף בשביל לקנות מכונית של טסלה. אבל עם המפעל שלהם בסין, ועוד מעט מפעל גם בגרמניה, הם ללא ספק הולכים לתת בראש, וזה יהיה ממש 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 מעניין לאן הם יגיעו ומה הם הולכים לעשות. וזהו, עכשיו שאלתי בטוויטר אם יש לכם שאלות לפודקאסט. אז השאלה הראשונה שעלתה היא, איך אתה מרגיש עם זה שעיקר הקהל שלך מתחת לגיל 18? האמת שבזמן האחרון הרבה אנשים שואלים אותי על או אומרים לי שהקהל שלי מאוד מאוד צעיר. זה לא כל כך מדויק. אני חושב שהקהל הפעיל, זה שמגיב, זה שעושה לייקים, זה שכותב תגובות, אז הוא בהחלט קהל יותר צעיר. זה כמו ש, לא יודע מה, תראו בהופעות שהקהל הצעיר תמיד עומד בשורה הראשונה ומעודד. אבל אם אני מסתכל על האנליטיקס של הערוץ ביוטיוב, אז רק 10% מהקהל הוא בין 13 ל-17, ובין 18 ל-24 יש לנו 36%, ובין 25 ל-34 יש לנו עוד 24%, ועוד 15% בין 35 ל-44, ככה שרוב הקהל הוא פה בין 18 ל-44, אבל כן, אני מודע לזה שיש ילדים שנכנסים דרך החשבונות של ההורים שלהם, אבל קשה לי להאמין שזה כל כך הרבה. בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על המון המון, כאילו, כמות קהל שגדלה וגדלה כל יום, אבל לא, אני אישית מאמין שזה לא באמת הכל קהל צעיר. מצד שני ומנגד, אני אגיד שאין לי בכלל בעיה עם קהל צעיר, אני חושב שלהפך, אני גאה להיות, לפחות אני מקווה להיות קול שפוי בתוך העולם האינטרנט המטורף הזה, שבו אנשים מעלים מה שדיברנו קודם, כל מיני דברים שהם ספק חינוכיים, ספק ערכיים, ונכון שטכנולוגיה זה לא איזה משהו כזה שהוא הכי מטורף והוא הכי תוכן מדהים, אבל זה כן משהו שמלמד, זה כן משהו שעוזר לאנשים. אין פה כללות, אין כאן דיבור לא נאה, אין כאן בכלל תוכן לא שנוי במחלוקת, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי. ואני חושב שאתם יודעים, בהתחלה שהתחלתי יוטיוב אז כזה אמרתי, רגע, מה זה, כולם פה ילדים וזה, אבל אז ככל שהזמן עובר הבנתי שכמה זה חשוב, אפשר לקרוא לזה לחנך את הדור הבא להיות יותר אחראי, או לעזור להם ללמוד, או לייצר באיזושהי צורה דור יותר טוב. ובסופו של דבר הטכנולוגיה הזאת זה משהו שהולך והולך להתעצם ולהיות יותר ויותר חלק מהחיים שלנו, ואני לגמרי גאה להיות איזשהו קול כזה חיובי ביוטיוב ישראל. שוב, זה לא שכולם רעים או משהו כזה, אבל הרבה מהתוכן שאתה רואה הוא, זה בעיקר בידור, ובתוך בידור יש הגבולות, הם יכולים להיות מאוד מאוד דקים בין איך שאתה משפיע לאנשים, על המוח שלהם בדברים שאתה עושה. שאלה של רפאל כהן, והוא שואל לאיזה פודקאסטים אני מאזין. שאלה מעולה, אני בזמן האחרון מאזין למלא מלא פודקאסטים, והאמת שמרגיש לי כל פעם שאני לא מאזין לפודקאסט, שאני מבזבז את הזמן. אז זה מתחלק לפודקאסטים בחול ופודקאסטים בארץ. בחול אני שומע את The Verge Cast, שזה פודקאסט של The Verge, שיש שם את דיטר בון ואת נילאי פטל, אם אני לא טועה, שהם בין המייסדים של The Verge, שזה גוף תקשורת מאוד מאוד טוב בארצות הברית. הם כזה, אתם יודעים, ניו יורקרים, שמאלנים כזה, או ליברליים, אז יש להם קצת אג'נדות כאלה, אבל ברמה של איך שמסתכלים על תוכן, למרות שלפעמים הם קצת כזה יהירים וכאלה, אני מאוד מאוד אוהב אותם, מאוד מדויקים, מביני עניין, הפודקאסט שלהם הוא כבר, הוא בין הראשונים, אני חושב שהוא בין הראשונים שיש ברשת, והוא ברשת הפודקאסטים, הם התחילו עם זה ממש ממש מזמן, וזה פודקאסט מומלץ. עוד בחול אני כמובן שומע את הפודקאסט של מרכז בראונלי, שיוצא פעם בכמה זמן, שהוא מאוד נחמד. בארץ, פודקאסט שגיליתי לא מזמן היה התשובה, שהוא כנראה אחד הפודקאסטים המפורסמים בארץ, של דורון פישלר, שהוא פודקאסט כזה, שהוא בעצם עונה על שאלות, זה די מזכיר לי את הערוץ של ויסוס, שהיה פעם, שהיה לוקח שאלה ועושה מן הסרטון, אז הוא לוקח שאלות ועושה מהם פודקאסט, וזה ממש ממש מוצלח, גם מצחיק, גם מלמד, מעניין, באמת אחלה פודקאסט. לאחרונה עשיתי כזה בינג' רציני על גיקונומי, גם כן פודקאסט בין הידועים בארץ, יש בו אחלה אורחים, אחלה מראיינים, הרבה מאוד מידע. הייטק בפקקים, זה פודקאסט מעולה, בעיקר יש להם תוכנית שנקראת אחד על אחד, אני לא יודע, הם עשו לא המון פרקים בזה, אולי שניים, שלושה, אבל פרקים ממש ממש טובים, שבו הם יושבים כל מיני מומחים בעולם השיווק, הייטק, ומדברים באמת על דברים ממש ממש טובים. סופר מעניין. אלה הפודקאסטים בעיקר, לפעמים אני גם שומע את הפודקאסט הולכים לקולנוע של טופ גיק, שהוא גם מאוד מעניין, אבל זה בעיקר שיש סרטים שמעניינים אותי, כי יש הרבה סרטים שמדברים עליהם שאני פשוט פחות מתעניין בהם. וזהו, וכמובן אני כל יום מגלה עוד פודקאסט חדש שאני חוקר, כי יש כל כך הרבה פודקאסטים, זה פשוט מטורף למצוא את עצמך בתוך העולם הזה. כמובן שהפודקאסט שאני שומע פעם בשבועיים כל שבת זה בלי סוללה של שחר שושן ואוד קינן. אני חושב שזה בין הפודקאסטים הראשונים, כי הוא פשוט היה ביוטיוב. לי לקח קצת זמן עד שנכנסתי לעולם של הפודקאסטים, כי לא באמת ידעתי למצוא את מה שמעניין אותי, ובלי סוללה היה שם ביוטיוב, ופודקאסט באמת נראה לי underrated, לא מקבל מספיק יחס, כי אני חושב שדבר ראשון יש להם חיבור מעולה, דינמיקה מדהימה לשחר ואהוד, וגם הם מאוד מאוד רלוונטיים, התכנים שהם מדברים עליהם מאוד מצחיקים אותי, הם קצת כזה נרגנים בטכנולוגיה שניהם, אבל זה באמת מלמד ומעניין, ואני חושב שהפודקאסט הזה, הם לפי דעתי צריכים לשווק אותו קצת יותר ולקדם אותו, כי הוא באמת, הוא גם פודקאסט בין הראשונים בארץ, אם אני לא טועה, שנכנסו לעניין הזה. הם גם עושים כפודקאסט וגם מעלים את זה לייב ביוטיוב, אז באמת הם עושים את כל הדברים נכון, ואני ממליץ בהחלט לראות אותו. The Big Craft שואל, איזה טכנולוגיה הייתי קונה אם היה לי 11,000 שח? האמת שזה לא כזה סכום גבוה, רק לפטופ שאני רוצה עולה יותר מזה, אז אני לא יודע, אבל יש מצב שאם היו נותנים לי עכשיו 11,000 שח מתנה, אז הייתי מוסיף להם עוד איזה 5,000 וקונה את המקבוק פרו שהייתי ממש ממש רוצה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, הסכומים האלה זה סכומים שמאוד מאוד קל להוציא בעולם הטכנולוגיה, בטח אם אתה מתעסק ביצירת תוכן, מצלמה שלי בזמנו עלתה 9,000 שח, העדשה עלתה 8,000, המחשב עולה מעל 11,000 שקל, אז כאילו לבזבז 11,000 שקל זה לצערי ממש ממש לא בעיה עבורי. שאלה הבאה של The Official אפריים, איך צריכה להיות השימוש בטלפון כשימוש כבד, כל כמה זמן צריך להטעין כדי שלא יישחק מהר? אז אפריים בעצם שואל על הסוללה, איך אפשר לשמור על הסוללה כמה שיותר טוב? האמת שזה שאלה שעולה המון, איך באמת להשתמש בבטריה, איך להטעין את הטלפון, בעיקר באפל פארק, הקבוצה שלי בפייסבוק, מאז שאפל הוסיפו את המצב חיי סוללה, כולם כזה אומרים, ירד לי אחוז מהסוללה, ירד לי 2% מהסוללה, מה זה אומר, מה קרה, תתתה. עכשיו, סוללה נשחקת עם הזמן, אין מה לעשות. אם תשתמשו בה הרבה או תשתמשו בה קצת, היא בסוף תשחק, ככה הטכנולוגיה הזאת עובדת, זו אותה טכנולוגיה כבר המון המון שנים, ואין מה לעשות. עד שהיא לא תשתנה, זה לנצח יישאר ככה, ובטריה, אחרי כמה שנים, פשוט תיגמר. עכשיו, הדרך הכי טובה לשמור על הסוללה, זה בעצם לא לתת לה לרדת מתחת ל-20%, בוא נגיד, כי אם היא נמצאת יותר מדי זמן באזור שלה בלי סוללה, היא פשוט קטנה, בפשטות, זה קצת יותר מסובך איך שזה באמת קורה, וההפך גם נכון, זאת אומרת, היא לא טוב לה להיות מלאה עד הסוף. זאת אומרת, תחשבו על בקבוק מים ותמלאו אותו במים עד הסוף ותסגרו אותו בפנים, בעצם מה שקורה שנוצר שם לחץ. וברגע שיש לחץ בפנים, זה מגדיל את השחיקה. אז מה שאני עושה היום בשביל לנסות לשמור על הסוללה שלי יותר טוב, לא לתת לה לרדת מתחת ל-20-30% ולא להטעין אותה מעל ה-80%. יאב מאיר כותב בקצרה זה שצריך שהוא היה שמח לראות סקירות על מוצרים של מייקרוסופט וגוגל, והוא כותב כאן שהם לא מגיעים לארץ, אבל כן צריך לדבר עליהם. אני חושב שזה נכון באיזשהו מקום, אבל זה מאוד 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 קשה לדבר על מוצר שהוא לא נמצא. כי אני יכול לשמוע פודקאסטים עליו, אני יכול לראות סרטונים אחרים עליו, ואז לא תהיה לי את הדעה שלי, יהיה לי דעה של אנשים אחרים. וזה מאוד 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 קשה לעשות סרטונים על מוצרים שלא נמצאים אצלך ביד, וגם המחירים הם מאוד מאוד גבוהים, והשימוש שלהם הוא לא גדול מבחינתי, אז קצת בעייתי מבחינתי אשכרה לקנות מוצר של מייקרוסופט רק בשביל לעשות עליו סקירה. אתם מדברים פה כמעט עשרות אלפי שקלים, וזה משהו שאני פשוט לא יכול לעשות. אני כן מקווה שמייקרוסופט כן יתחילו לייבא את הדברים שלהם לארץ וכן יביאו לי מוצרים. אני יכול להגיד שכשיצא אקסבוק חדש, אותו אני כן אקנה ועליו אני כן אעשה סקירה. אפרים המזויף שואל מהיכן האנגלית שלי והאם יש לי טיפ בשביל קריאה באנגלית. דבר ראשון, ההורים שלי מגיל צעיר נתנו לנו לראות סרטים של דיסני כאלה בתור ילדים, באנגלית ואף פעם לא בעברית, מה שהכניס אותנו מאוד מאוד לאנגלית מאוד מאוד מהר, ואני זוכר שכבר בתור ילד הייתה לי אנגלית מאוד מאוד טובה בגלל הדבר הזה, ואני חושב שזה סופר חשוב. הטיפים שלי לקריאה באנגלית זה דבר ראשון, את כל המוצרים האלקטרונים שלכם, ואם תשימו לב בסרטונים שלי, אין לי שום מוצר אלקטרוני שהוא בשפה העברית, אצלי הכל הכל באנגלית, וזה פשוט עוזר לי לשמור על האנגלית, זה מכריח אותי לקרוא התראות שעולות מהמחשב, או את ההגדרות של הטלפון, או את כל הדברים האלה באנגלית, וזה דבר ששומר על האנגלית, וגם בסופו של דבר זה דברים שאתה מכיר, אתה משתמש בהם כל היום, האנגלית נמצאת חמול העיניים, זה בהחלט עוזר. אני ממליץ לקרוא ספרים קלים, אני החלטתי לפני כמה זמן שאני רוצה לשפר את הקריאה שלי באנגלית, כי הייתי קורא בעיקר מאמרים באינטרנט, שזה לא, הם לא כתובים בשפות כל כך, בשפה כל כך מסובכת. אז פשוט החלטתי לקרוא את כל סדרת הספרים של הארי פוטר באנגלית, במקום בעברית, וזה היה לי, גם בגלל שאני מכיר את הסיפור, אז זה עזר, זה היה לי יותר קל לקרוא את זה, ואני חושב שהספר הראשון היה לי טיפה קשה, ואחר כך זה פשוט רץ, וסיימתי את כל הסדרה מאוד מאוד מהר, ואני חושב שסך הכל, זה ללא ספק שיפר את הקריאה שלי באנגלית. עוד טיפ זה שחייבים לעבוד בזה כל הזמן. זאת אומרת, אתה צריך כל הזמן לקרוא עוד ועוד ועוד, אחרת זה פשוט נעלם. אוקיי, חברים, זה הכל להיום. שבוע הבא הולך להיות משהו מעניין בפודקאסט. פעם ראשונה אני הולך לארח מישהו אצלי בפודקאסט, בסטודיו, שזה מאוד מאוד מרגש, וזה הולך להיות כמובן שחר שושן, אחד האנשים שאני מאוד מאוד אוהב בעולם הטכנולוגיה ויצירת התוכן. אנחנו נדבר גם על יצירת תוכן וגם על טכנולוגיה וגם על דברים שקרו כמובן בשבוע שיבוא עלינו. וזהו, וגם מחר, מי ששומע את הפודקאסט הזה, אני הולך להתארח אצלו בבלי סוללה, זה קורה ביום שבת ב-9 בערב, בשידור חי ביוטיוב, ולאחר מכן בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים, אז תבואו לשמוע איך היה לנו שמה. זה הכל חברים, מקווה שנהנתם, מקווה שהיה לכם שבוע טוב, שיהיה לכם אחלה שבוע הבא טוב, ואנחנו נתראה בסרטונים ובפודקאסט הבא. ביי!